יסודות המודעות העצמית ברוח תורת ישראל. אנחנו בעמוד 89 ממשיכים בדוגמאות שמדגימות לנו יפה, כן, את העיקרון של מתי לחדול ומתי לפעול. מתי לפעול מתוך הבנה אמונית שחובת ההשתדלות מוטלת עלינו כרגע ואנחנו צריכים לפעול עם אל, ומתי לחדול ולהבין שאנחנו את שלנו עשינו, צריך להמתין למענה האלוקי או לתת לדברים, כן, להתרחש לאו דווקא במעורבות שלנו. כן, אמרנו שזה יסוד מאוד גדול, הידיעה מתי להרפות ומתי לפעול, זה יסוד מאוד גדול שאדם לומד אותו, אז כל חייו משתנים מקצה לקצה. כל הפעילות שלו או כל הנוכחות שלו בחיים, כאשר הוא מחליט לפעול או מחליט לחדול, כן, הכל לובש אופי מאוד נינוח, יצירתי, השלמה פנימית, כן, שקט פנימי עמוק, חיבור גדול לקדוש ברוך הוא, הצלחות נהדרות, סילוק מתחים ודאגות. עמוד 89, אנחנו נמצאים במקרה לקראת האחרון. יש לכם ריבוע מספר 6. אחד מבני המשפחה, כן? זאת אומרת, כל הסיפורים האלה מדגימים לנו בעצם מצבי יסוד שמהווים אתגר ומשימה, ובוחנים את צורת התגובה של הסובבים, או מישהו מן הסובבים, כן? זה בעצם העניין. אחד מבני המשפחה השתמש בחדר האמבטיה, והותיר אחריו תוהו ובוהו. הוא יצר את הבעיה. עכשיו אנחנו רוצים לראות איך מתייחסים לבעיה הזו, מה חלקי הפעולה או ההרפיה ביחס לבעיה הזו. הותיר אחריו תוהו ובוהו. נכנסתי לחדר האמבטיה ותפסתי את עצמי מגיבה בכעס. כן? תגובה בכעס, מה פירוש? תגובה בכעס זה תמיד תגובה לא מאוזנת. כן? למה הדבר דומה? כמו חקלאי שבא לראות האם כבר התחילה החיטה שלו לנבוט והיא לא נובטת, אז הוא כועס. למה הפעולה הזו מטופשת? מכיוון שאין לו אפשרות באמצעות כעסו להשפיע על המציאות. כן? זה לוקח זמן עד שהחיטה תנבוט. אותו דבר גם אנחנו. בשביל שאנחנו מגיבים בכעס כלפי אירוע, זאת אומרת שאנחנו לא מבינים ולא יודעים מהם כללי הפעילות שלנו באותו אירוע. הכעס מבטא חוסר אונים אל מול מציאות שלא נכנעת לנו. אבל למה לא נכנעת לנו? כי יש כללים ודרכים כדי שנוכל לפעול בתוך המציאות הזו, כן? לקדם אותה ולצפות לפתרונה. אז הכעס כבר מראה על חוסר תאום. רק שאתה כועס, תדע לך שאתה לא מתואם במציאות. לא מתואם. אתה כופה את עצמך, אתה אונס את המציאות, אתה לא רגיש, לא פתוח, לא קשוב, לא מבין את כלי המשחק, לא מבין, לא מבין, זהו. כן? לא נדבר כרגע, יש מצבים שוודאי, כעס הפנים, בתהליכים של חינוך, או מצבים מסוימים מחינוך הילדים, כעס הפנים של עצמו היא השתדלות בריאה ומועילה שמקדם את מצב. ואנחנו מדברים פה על כעס מסוג אחר, כעס שלילי. בכל אופן, כן, לעומת המצב שמתואר כאן, ביחס למצב שמתואר כאן, תוהו ובוהו בחדר אמבטיה, היא נכנסה לחדר אמבטיה וכעסה. מה זה תורם? למי זה מועיל? מועיל. מה זה מקדם? הצלחתי להרגיע את עצמי, על ידי כך שאמרתי, כן, להרגיע את עצמי, פירוש הדבר הוא לקחת שני צעדים אחורה, להגיע למצב נפשי שמאפשר לי לטפל בבעיה הזאת בצורה הרבה יותר מפוקחת. זה נקרא להרגיע את עצמי. לא במצב של סערת רגשות של כעס, שכמובן מחמיר את הבעיה, לא רק שלא מקל ולא פותר אותה, אלא מחמיר את הבעיה וכפלי כפליים, אלא ברגע שאני נרגע, אני לוקח את עצמי לנקודת מבט חדשה על האירוע, נקודת מבט שמאפשרת לי הרבה יותר יצירתיות, כן, וגמישות שכלית, דבר שיכול להביא אותי לידי פתרון. נראה. תפס ממגיע בכעס. הצלחתי להרגיע את עצמי, ידי כך שאמרתי, כן, מה משפט הקסם? איזה אמירה, אמירה צריכה להיות מבוססת על אמת, אמת עמוקה. בואו נראה מה שהיא אמרה. אני רוצה שזה יהיה כך. טוב, כבר נפגשנו בביטוי הזה. קודם כל, אני לא מערערת על עצם המצב הנתון, כי הוא כבר קיים. הכעס הוא בעצם מה שנקרא בכי על חלב שנשפך. אז קודם כל, החלב נשפך. זה המציאות הנתונה. הלוואי שלא היה קורה, אבל זה קרה. זה מציאות נתונה. כן? אמרנו, כשאני כועס, הרבה פעמים יש פה מחאה וניסיון לערער על מציאות קיימת שכבר קיימת. אז קודם כל, אני רוצה שכך זה יהיה. המצב הנתון לפניי, זה המצב. עכשיו אני צריך להתייצב מולו מתוך נקודת מבט של פתרון. פתרון. איך להתמודד עם המצב הזה? לנקות את החלב מן הרצפה, להזיז את הכוס מקצה השולחן שלא תשפך שוב, לא למזוג את הכוס עד סופה, ללמד את הילד כללי זהירות. הכל יכול להיות. אין בעיה. יש הרבה דרכים. אבל עם הכעס, אתה לא מתפנה לחשיבה יצירתית. טוב. אז קודם כל, אני רוצה שזה יהיה כך. דבר ראשון. זה נותן לי הזדמנות, הזדמנות לדבר אל אחרים בכבוד. כלומר, אם נשפך לך כוס חלב, זה לא אומר שאתה מטומטם. זה לא אומר שאתה פסול לכהונה. זה לא אומר שאתה פסול נישואין. זה לא אומר שאתה לא מוצלח, כישלון. זה הכעס. כעס מעורר בנו התנגדות אדירה לעומת המצב והפועלים את המצב. כלומר, מי שהשאיר את הבלגן בחדר האמבטיה, הכעס מוריד אותו לדרגה תת-אנושית. כן? אפשר להגיע לדברים קשים יותר בערכתנו כלפי אותו אדם שעשה את הדבר הזה כאשר אנחנו באים מתוך כעס. קודם כל, ברגע שאני נסוג מן הכעס, יש אפשרות לדבר בכבוד עם מי שהשאיר את הבלגן בחדר האמבטיה. כן? לדבר, לא לדבר. טוב, בכל אופן, לא לשמיץ, לא להתנסה, לא לבוז, לא לקלל, לא לאפר אותו באפר, באפר. כן, יפה. קודם כל, זה, סליחה, זה נותן הזדמנות לדבר על אחרים, כן, בכבוד, על אחרים, אל אחרים. למרות שעשו דבר מה שלא מצא חן בעיניי. כלומר, יש שני קריטריונים לבחון דברים במציאות. לבחון את הדבר מצד עצמו או מצד יחסו אליי, יחסו הרגשי. כלומר, פשוט, אם אני לא סובל רעש ומישהו יעשה ככה לשולחן, מצד יחסי אליו יש לי אפס סבלנות כלפיו. אבל אם אני דן את הדבר מצד עצמו, הוא סך הכל עושה ככה. מאוד יכול להיות שזה שהשאיר בלגן, הילד הזה, יש כל מיני סיבות שהוא עשה את זה. אולי חוסר סדר, לא דבר כל כך חשוב לו. אבל צריך לסדר את הדברים כדי שזה שיבוא אחריו, ימצא אמבטיה מסודרת. אולי הוא נחפז, אולי הוא ממהר, אולי באמת הפעם הוא נכשל בדבר, אף פי שבדרך כלל הוא בסדר. אולי בדרך כלל הוא לא מסודר וצריך למצוא איזו תוכנית חינוכית ולדבר אל ליבו בעניין הזה. הרבה דברים. כלומר, שאלה אם אני דן את האירוע מצד היחס הנפשי, במקרה זה כעס, שלי כלפי אותו דבר, ואז אני כמובן, יש לי אפס סבלנות כלפיו, או שאני דן אותו מצד עצמו. אני נותן לו לאו דווקא לגיטימציה, אבל זה אפשרי. אפשר להבין. אפשר להבין את האירוע. יש מקום להתמודד איתו בדרכים אחרות, יותר סבירות, פחות של דין, יותר של רחמים, הכלה, התחשבות. אלו שני האופנים שבהם אנחנו מתייחסים למציאות. צריך לדעת, הרבה פעמים אנחנו מתייחסים למציאות מנקודה של קוצר רוח. אנחנו רוצים כבר שהדברים יקרו, ואז קשה לנו מאוד לשפוט בצדק את מצבי המציאות. זה יכול להיות הן במצבים של האומה, הגאולה, ארץ ישראל השלמה, כן? נו כבר שכל העם הזה יחזור בתשובה, מה קורה פה? היחס הנפשי שלנו כלפי דברים, הוא קובע. האם אנחנו נוכל לטפל בבעיה באמת, או שנשאר אכולי כעס וביקורת כלפי אותו? זה מה שנאמר פה. אז נחזור למהלך. קודם כל, אני רוצה שכך זה יהיה. תולדה, תולדה ראשונה, זה נותן לי הזדמנות לדבר על אחרים בכבוד. למרות שעשו דבר מה שלא מצא חן בעיניי. ולסיום, זה טוב בהרבה. טוב בהרבה מלכעוס ולהתרגז על המצב. למה זה טוב בהרבה? כי זה מחזיר את הבחירה האנושית למצב הבסיסי שלה, של היכולת לבחור בטוב. אדם כועס הוא לא אדם בוחר. אין לה אפשרות באמת לבחור. אז תגידו, הוא בוחר לכעוס. לא, זה לא בחירה. קודם כל, לכעוס זה לא בחירה, זה חוסר שליטה. ב', זה לא בחירה, כי זה לא מאפשר לך לבחור בטוב. שאתה כועס, אז זה לא בחירה. נכון או לא? זה לא בחירה. שתי הסיבות זה לא בחירה. גם אתה מתגלה בשעת כעסך כאדם חסר שליטה ובחירה. ב', מצב הכעס לא מאפשר לך. כן, לקיים את הכתוב בתורה, ראה נתתי לפניך, ובחרת. אתה לא באמת בוחר. אתה אנוס על פי הכעס להגיב בצורה מסוימת שלא בהכרח. תגובה חיובית. לא בהכרח תגובה חיובית. לא רק שלא בהכרח, אלא בהכרח לא תגובה חיובית. נגיד זה אחרת. בהכרח. טוב, זה טוב בהרבה, מלכעוס ולהתרגז על המצב. בסדר? זה האירוע הזה. אירוע חביב, נחמד. כן, נעשה סיכום קטן. כן, אירוע יסוד, אמבטיה מבולגנת. כן, לא חייזר עשה את זה, אלא אחד מבני המשפחה. זה מקדם חשוב, כי יש נטייה לכעוס על מישהו שייך למשפחתנו, יש נטייה יותר לצפות ממנו וכן הלאה וכן הלאה. יש רגישויות בתוך המשפחה. אם כן, אירוע יסוד, אמבטיה מבולגנת. כן, מצד התגובה הסביבתית, כעס, כן, חוסר תקשורת ויצירתיות. הטיפול באמצעות משפט יסוד שראינו אותו לא פעם, אני רוצה שזה יהיה כך, קבלת המציאות כמות שהיא לאחר שהתרחשה, מתוך הרוגע הזה והפסקת הניסיון הנועל, כן, להחזיר את החלב לכוס, מתחילים לטפל בעניין. כן? אם כן, נסיגה מן הכעס, אמרנו, מאפשר לדבר בכבוד על אחרים, ולבחור דרך פעולה טובה יותר. טוב. כן.
כל המערות האלה, זה מאוד שכלי, בן אדם שבתוך הסערות הרגשות, אין לו זמן להגיע לשכל, ופעמים זה אוטומט כזה.
נכון, נכון. נכון, אנחנו צריכים לזהות. אנחנו צריכים לזהות. קודם כל, אנחנו צריכים ללמוד את הדברים האלה היטב, לשלוט בתהליכים האלו ולעשות דמיון מודרך. אני יכול לתאר לעצמי, כן? כאילו זה קורה, כאילו זה קורה. אני בא הביתה כזה. עוד פעם מתוק. גם אתמול השארת אותה אמבטיה לא מסודרת. משהו קשה לך. אני מבין שמשהו קשה לך. אתה יודע מה? בוא נספר לך סיפור על עצמי, ילד מתוק שלי. כשאני הייתי בגילך, אז אבא היה תמיד מעיר לי שמרוב שאני עושה הרבה מקלחת, הרבה זמן, הכנרת תיגמר. אני לא צחקתי מעבר לדלת ואמר, והמשכתי להתקלח עוד שעה. רק שהתבגרתי, הבנתי שזה אגואיזם גדול מאוד להתקלח שעה שלמה, בשעה שכל אמצעי התקשורת מדברים על צמצום במים. לקח לי קצת זמן שהבנתי מה אבא שלי התכוון באמת. ואני רואה אותך יוסי קטן שלי. אתה עושה בלגן, באמבטיה, זה זרוק פה, זה זרוק שם, שם פה פתוח, הסבון בתוך השלולית של המים. אני אומר לעצמי, קשה לילד הזה. בוא תספר לי מה קשה לך, יוסי, מתוק שלי. קשה לך להבין שמי שנכנס אחריך רוצה למצוא איזה מסודר. לא נעים לו שהשמפו נוזל, לא נעים לו שהסבון בתוך השלולית, לא נעים לו שמברושות השיניים זרוקות קרוב לביוב. קשה לך להבין איזה מתוק שלי. אתה יודע מה, בוא נעשה דבר כזה. פעם הבאה שאתה תבוא למקלחת, אני אבלגן אותה, ואני רוצה לשמוע איך אתה מרגיש. בסדר? למרות שלא מפריע לך בלגן. אבל בדרך כלל אתה אוהב להשאיר בלגן, אבל אתה אוהב למצוא איזה מסודר. אז פעם הבאה, אני אעשה בלגן, ואתה תבוא לה, אתה רוצה לעשות ניסיון כזה? אתה תרגיש איך אחרים מרגישים? מה אתה אומר? אני אעשה זה בתור דמיון מודרך. הרבה יותר קל לי לדבר ככה כשזה לא קורה. יש שליטה, יש שליטה. אבל הדברים שאני אומר הם דברים חשובים. הם דברים שאני צריך לומר אותם בשעת אמת. כן, עכשיו ברגע שאני אומר את זה, בדמיון מודרך, משהו בתוך הנפש שלי גם מתלהב מאוד, מאוד שמח, כמו שמחה של מצווה. וזה מדרבן אותי לבחור בתגובה הזו, גם כאשר אני אפגוש אותה במציאות. זה אחת הדרכים. הדרך הנוספת היא להתמודד עם מצבים כאלו, כאשר הדבר הוא לא נעשה על ידי אחד מבני משפחתי, ולאו דווקא נוגע לי במישרין. זאת אומרת, אתה הכעסת אותו, ואני צופה מן הצד. אני צופה מן הצד. יש לי פה את המרחק. אני מתייצב מרחוק לדעה. כלומר, עצם העמידה מרחוק, היא מעוררת את הדעת. מתייצא מרחוק לדעה. או, אני מסתכל בעצם על סיטואציה שקורית שמה, איך הוא מכעיס אותך בפעולה מסוימת. אני צופה מן הצד ומנסה למצוא את הדרך, לעורר את הדעת. גם זה אפשרות. אפשרות השלישית היא להיכשל ולהסיק מסקנות. כעסתי, כמו שעשתה פה. כעסתי ונסוגתי לאחור לעמדת חשיבה. זה אפשרות. אנחנו לא מדברים על אנשים שכועסים וכועסים וכועסים ולא שמים לב שהם כועסים. זה אין מה לעשות. זה הקדוש ברוך הוא יטפל בהם. מה לעשות? אנחנו מדברים על אנשים שמסוגים לעשות איזה תהליך של מודעות, של שליטה, ואחד משלוש הברכים האלה לפחות, יש דרכים נוספות. ודבר רביעי זה גם להסתכל איך אחרים מגיבים. לפעמים יש לנו חבר שיודע להשתלט בצורה נפלאה על מצבי כעס. להסתכל איך הוא מתנהג. להסתכל. איך הוא הגיב? למה הוא הגיב ככה? לחקור אותו. שואל אותו, אחי, הסתכלתי עליך מן הצד עכשיו. אתה הגבת בצורה נפלאה. הלוואי עליי. מה אתה חושב? מה? דיוקנו של מי אתה רואה ונוצח. מה אמרת לעצמך? אמרתי לעצמי שאני רוצה שכך זה יהיה. זאת אומרת, זה דרך נוספת. יכול שיש דרכים נוספות גם, אבל ודאי שהדרכים האלו, ארבעת הדרכים, כל אחד בפני עצמו, ולפעמים אפשר לשלב שני דרכים, הן טובות מאוד ומאמנות אותנו בצורה יפה. והאירוע האחרון, יש לילד בעיות בהכנת שיעורי הבית שלו. הדבר הזה הוא מורכב, רבותיי, שימו לב. הדבר הזה הוא מלחיץ הורים. מכיוון שהדבר נוגע להתפתחות העתידית של הילד, בצורה מאוד ברורה. זה ההכשרה שלו, זה המיומנות השכלית, זה בניית הקומות הבסיסיות של החוכמה כדי שיוכל להתקדם, ללמוד תואר, לחשב בחברה, להתפרנס. זה לא דברים פשוטים. זה גם קשור לדימוי עצמי, גם של אותו הילד בעיני החברה, גם הדימוי העצמי המשפחתי שלנו. כאשר יש לנו ילד נכשל שמביא ציונים של 4, 4.5 כל פעם. יש פה, זה מאוד רגיש. הסיפור של שיעורי הבית זה סיפור רגיש. כל מה שקשור להשתלמות החוכמה של הילד, הנחת היסודות של החוכמה, והתקדמות על ציר ההשכלה, יש כמובן הרבה משפחות שהדבר הזה הוא מאוד רגיש. לכן, הבעיה שמוצגת כאן, יש בה מקדם מתח לא קטן. עכשיו ניכנס לעניין. יש לילד בעיות בהכנת שיעורי הבית שלו. זו הגדרה מאוד כללית. אנחנו לא יודעים מהי הבעיה, אנחנו רק מציינים עובדה. אנחנו לא יודעים מה זה נובע. האם יש לו יכולת, אבל הוא לא מתמיד. האם יש לו בעיה כלשהי של ריכוז, משהו כזה, למרות שהוא מתמיד. צריך לחקור, אבל קודם כל, יש לו בעיה בהכנת שיעור, זו עובדה. כמובן שהייתי רוצה, כך אומר האבא, שהוא יהיה אדון גאון. הייתי רוצה. זה טוב לו. למען האמת זה גם טוב לי. אין אב מתקנא בבנו. מה אכפת לו שיגידו על הבן שלו שהוא גאון? לא אכפת לו. לא מתקנא בבנו. כן? אבל הוא איננו כזה. שמים לב פה ל... כן? שמים לב פה ל... זה המצב. כרגע זה המצב, יש פה קבלת הדין, יש פה מעין צידוק דין, זה המצב. במילה, מילים מעט שונות, כן? הוא איננו כזה. ושוב אנחנו עוזרים על המשפט. ואז אני אומרת, כן? הייתי רוצה, סליחה, שהוא יהיה אדון גאון, אבל הוא איננו כזה. לפיכך אני אומרת לעצמי, כיוון שהשלמתי עם העובדה שזה מצבו של דני המתוק שלי כרגע, אני פנויה לומר לעצמי שוב את אותו משפט קסם מופלא, שהוא טעון בעוצמה בלתי רגילה שמבינים אותם בצורה נכונה, ועל זה דיברנו long time ago, כן? אני אומרת לעצמי, כך אני רוצה שזה יהיה. רצון השם, שילדי יהיה כפי שהוא, כרגע. למה כרגע הוא מתקשה בלימוד? הדבר הזה הוא נצרך גם לתהליך ההתקדמות שלו. ההתמודדות עם הדבר יקנה לו כמה וכמה יכולות. הדבר הזה הוא נצרך גם בשביל ההורים שלו. זה יכול להיות לענבה שלהם, זה יכול להיות לבחון את יכולת העזרה והקבלה של הילד. יש בזה כל כך הרבה כיווני התפתחות בסיטואציה הזו. זה מה שריבונו של עולם רוצה. הוא רוצה לקדם את המשפוחה הזאת דרך הסיטואציה הזו. יש ילדים שההתקדמות, כן, המשפחתית היא דרך היותו של ילד גאון. כבר בגיל אפס הוא גאון בלתי רגיל. וזה דרך ההתפתחות. אולי זה כדי לרסן את הגאווה שלהם, לראות איך הם משתמשים בה. בהצלחה של הבן שלהם, האם מנפנפים בזה, יש לנו ילד גאון, מתגאים בזה, או בענווה, כן? בענווה, במסתורין, כן? לא מנפנפים בזה בכל הזדמנות, מחנכים אותו שלא בגלל העובדה שהוא כזה גאון, הוא מעל כולם, יש לו מה ללמוד גם מאחרים. זה ניסיון גדול מאוד. מי יגיד לנו מה ניסיון יותר גדול? ילד שמתקשה בלימוד או ילד גאון? מי יכול להגיד? מה ניסיון יותר קשה? להיות עשיר או להיות עני? אנשים יגידו בפשטות עני? זה לא נכון? זה לא בהכרח, מה שאני אומר. זה לא בהכרח של להיות עני, כן? פן יברש וגנבתי, נכון? אבל פן אקח, פן אסבע וכיחשתי. ואמרתי מי השם? להיות עשיר דבר מסוכן ביותר. מסוכן ביותר. סכנות אופייניות. בכל אופן, זה המצב. כרגע, המצב יכול להשתנות. אנחנו מכירים ילדים שהתקשו בלימוד ופרצו בשלב מסוים, חבל הזמן. פרצו ונעשו תלמידים נדרים. בסדר. זה רצון השם, שילדי יהיה כפי שהוא. כרגע, אולי בעוד שנה ושנתיים, ואולי אתם יודעים מה, עד סוף ימיו, הוא לא יודע כמה זה 8x7. לא יודע. לא יודע גם, הוא התלבט, אם זה 63, 68, לא יודע. לא יודע, מה לעשות. הוא צריך את המחשב. אני יודע. זה רצון השם, שילדי יהיה כפי שהוא. עם הקשיים הללו, ועם האישיות הזו, אני החלטתי שההצלחה יכולה להיות רק אם הבן שלי יהיה גאון. מי אמר לך שההצלחה יכולה לבוא? הרבה דרכים למקום. הרבה דרכים. הקדוש ברוך הוא יכול לקדם אותנו מתוך עושר, מתוך עוני, ודאי. זה מה שהוא רוצה, שאתה תתקדם עבודת השם שלך, תהיה דרך העניות של הבן שלך בדעת. הוא מתקשה בהכנת שיעורי בית. מזה תתקדמו כולכם, מזה תתקרבו לשם יתברך. מי אמר שעבודת השם זה רק מצב של עושר? רק מצב של בריאות הגוף? שנהיה כולנו בריאים? מי אמר דבר כזה? ממש לא נכון. כל מי שעבר תקופה של איזה קושי מסוים פיזי, יודע שדרך זה אפשר להתעלות במעלות גדולות מאוד. גדולות מאוד. באמונה, במידות. מי אמר? אם כן, קודם כל אני צריך לקבל את המצב כמות שהוא, ואחרי זה לעבור לערוץ החשיבה של מה יוצא לי מזה. זה השלב הבא. זה רצון השם, שילדי יהיה כפי שהוא, עם הקשיים הללו ועם האישיות הזו. מי אני שאתנגד לרצון השם? זו השאלה הגדולה. מה מקומי בתוך המציאות? האם אני משרת את השם יתברך, או שאני הקובע? הגישה הגאוותנית לא מוכנה לקבל את המציאות כמות שהיא. הגישה של הענווה היא מתייחס לכל מצב נתון, כאל חומר גלם שהקדוש ברוך הוא מגלגל לפתחי, ואני בתור עבד השם מאבד את המצב הזה. מאבד ומוציא ממנו יראת שמיים וקרבת השם. זה ההבדל בין גאווה וענווה. זה ההבדל בין גאווה וענווה. זו השאלה הגדולה. מי אני שיתנגד לרצון השם? רצון השם שזורם אל תוך המציאות ומתגלה בהמוני מאורעות, בעלי גוונים שונים. כן? ודאי כולנו יודעים מה היינו רוצים שיהיה לנו. כל אדם, ודאי, מה החלום שלך? כן, רוצה את זה, רשימת מקולת, רוצה את זה, רוצה את זה. כן, כן, מראיין לפעמים, בחורים, כן, לשידוחים. מה אתה מחפש? רשימה, זו רשימה. מה אתה אומר שנצמצם את כל הרשימה הזו לשתי סעיפים? אפשר לצמצם את הרשימה לשתי סעיפים, או אתה חושש שאם צמצם את זה לשתי סעיפים, לא יתבלט איזה פרט בתוך הכלל, ואז תצא נפסד. אני חושב שאפשר אולי את זה לצמצם לזה וזה, אבל מתוך 10 נשארו 8. מה, אי אפשר לצמצם את השמונה ל-2 או 3? לא, הוא לא יכול לוותר על הרצונות שלו, יש לו רצונות. מה דעתך שצמצם את זה לזה שתהיה יהודיה בעלת מידות טובות? מה, פחות או יותר. זה מספיק? לא, לא, אני צריך ניואנסים, צריך... לא, מידות טובות, אני צריך כאן, צריך כאן, במראה אני צריך כמה דברים, כן, זה... יש לו הרבה רצונות, הוא מצייר את המציאות של הבת, כן, של הבחורה כמו שהוא רוצה. כשאתה מפשפש באמת בכל רשימת הרצונות הארוכה שלו, אתה רואה שיש פה המון אגו. המון אגו. אתה רוצה עבודה קלה. לפי הרשימה שלך נראה שאתה מחפש מישהי שבעצם רק תגרום לך נחת. מה דעתך שיהיה לה גם חסרון שאתה גם תשקיע משהו בקשר? כן? לפי הרשימה, הוא יחפש, איך אומרים, כמו מכונית עם הנדסת אנוש, שברגע שהוא ישים את היד פה, מיד היא תשקע בגומחה המתאימה. ברגע שהוא יחזיק את היד, מיד יהיה לו את הבליטה המתאימה כדי... זה הנדסת אנוש. בחורה של הנדסת אנוש הוא מחפש. שהכל יהיה נוח, שהיא תגיד בדיוק מה שהיא רוצה, שתגיד... לא, לא, לא כזה, לא, לא כזה, לא... אבל תכלס, בלי להתכוון, שהוא מפרט את רשימת הציפיות שלו, אתה רואה שזה בא ממקום של אני הקובע. אני רוצה את המציאות ככה. אני רוצה אותה ככה. אני רוצה אותה בהזמנה. כן? Custom made. כן? חנות. אני רוצה אותה כן. בהזמנה אישית. מה, אני אקנה גיטרה? לא, אני סטיבי. אני רוצה גיטרה? לא, אני רוצה גיטרה בהזמנה אישית. כן. שיהיה לה אחיזה מבפנים בתוך העץ, שיהיה לה 24 פרטים. ואיזה שאלה, מה זאת אומרת? אני רוצה את כל הזוויות מדויקות, העץ, תערוב את העץ, עם הפיקאפים, אני רוצה בדיוק מזה, בשילוב של זה, והנה יוצב לך דגם, ג'יים 771 של סטיבי, 22,000 שקל. אולי יכול להרשות לעצמו, אני לא יודע. אבל דווקא האנשים האלה לפעמים, הקדוש ברוך הוא מביא אותם למצבים כאלו, שהם מקבלים מצבים לא לפי הזמנה. שאלה מה קורה להם אז, לא יעזור שום קסטם מייד בקליפורניה ולא בפלורידה, לא יעזור שום דבר. עד לכאן, שמע, לצורך את הדגם שרצית אנחנו יכולים, אבל להוציא אותך מזה אנחנו לא יכולים. אתה צריך לעבוד על זה. אני לא מאחל להם איזה חס ושלום. אני גם לא חושב שזה רע שהוא עושה את הגיטרה שלו. זה בסדר גמור. הוא הגיע למדרגה כזו שיכול לעשות את הגיטרה שלו. מה יש? בפרט שהוא עוזר לחברה הזו. להתפרסם. מי בכלל הכיר את החברה הזו עד שהוא יצא? מי הכיר בכלל? מה זה ייבנז? מי הכיר את החברה הזו בכלל? ילדים בני 16-17 היו קונים את הדגמים שלהם ב-700 שקל. מי היה מכיר את החברה הזו בכלל? הם עשו איתו עסקה, איתו ועם ג'ו סטיריאני, כן? והם הזמינו גיטרות, והם נאלצו לפתח את הטכנולוגיה שלהם כדי לספק את הצרכים של האומנים האלו. ומאז, מי לא מכיר מה זה? מי לא מכיר את החברה הזו? אין בזה מה בסדר, מה אכפת לי? אבל אנחנו לא נהיה, בתחומים רבים אסור לנהוג כך כלפי המציאות ולחשוב שאנחנו עכשיו נמצאים בחנות לקוחות, יכולים להזמין את המצבים כמו שאנחנו רוצים. משפט עממי אומר, האדם מתכנן והקדוש ברוך הוא צוחק. זו השאלה הגדולה, מי אני שיתנגד? ודאי כולנו יודעים מה היינו רוצים שלנו. היינו רוצים שכולם יהיו מנומסים, נקיים, יעילים, עליזים, מתחשבים, נבנים, שרים, חביבים, אפשר עוד להוסיף. היינו רוצים שכל אלה שלא יתברכו בילדים, כבר יתברכו בילדים, שכל הרווקים והרווקות הנחמדים שאנחנו מכירים, ימצאו את זיווגם ההגון. מי היה רוצה שביתו תהיה רווקה עד גיל 33? אנו רוצים הכנסה צנועה, אך מכובדת וקבועה, שימו לב, כן, ככה אדם בונה את עולם הדמיונות שלו, סינדרלה. אנו רוצים ילדים לבונים, חכמים כמובן, ממושמעים בבית הספר, אוהבים ללמוד, אנו רוצים שבני הזוג שלנו יהיו תמיד פתוחים אלינו, מעשיים ומתחשבים. איננו רוצים שהטובים יסבלו, וברגע שאנחנו נתקלים במצב שהוא הפוך לציפיותינו, את מי אנחנו מאשימים? אותו. האדריכל שלא יודע לבנות בית. איננו רוצים שהטובים יסבלו, או שהרעים יצליחו ויסגשגו וכן הלאה. אילו היינו מופקדים על ניהול העולם, ככה היינו מנהלים אותו. אולם לא מינו אותנו לתפקיד הזה. ואין לנו כל חלק, כן? איפה היית ביוסדי ארץ? כך אומר הקדוש ברוך הוא לאיוב שמקטר ומתלונן. מי אני שאלתי אותך איך לברוא את העולם? אני התייעצתי בך? אני קבעתי את חוקי המציאות. איפה היית ביוסדי ארץ? אולם לא מינו אותנו לתפקיד הזה, ואין לנו כל חלק בתכנון המתרחש. השם יתברך, הוא המנהל את העולם. הוא מזמן את המצבים. הוא מביא את חומרי הגלם. ולמרות שבסך הכל אני חייב לומר באופן כללי, שהחיים שלנו מתנהלים פחות או יותר על פי הציפיות. אני חייב לומר, ברוך השם, שב-20 שנה האחרונה יש לי הכנסה קבועה ואין לי בעיות כלכליות. בסך הכל, אני חייב לומר, פלפלי פלאים. אני מתחיל לחשוב שבאמת הדברים קורים באיזה מעגליות, כן? מתחיל להתבלבל. סך הכל, החיים שלנו הם לא רעים. אנחנו בהחלט יכולים לצפות שנקום גם הבוקר בשלום, בלי שום בעיה. סך הכל, ברוך השם. אז מדובר על כל מיני... הקדוש ברוך הוא ככה מתקיל אותנו פה בשם, 20 לפנים, 50 אחורה, 50 לצדדים, בסדר, פה בשם. אבל בסך הכל מצבנו הוא לא רע, הוא לא רע. ולמרות שלא תמיד נקבל את מה שהיינו רוצים. הרי שברור מעל לכל ספק שנקבל את מה שאנו צריכים כדי לצמוח ולהשתפר. הקדוש ברוך הוא מתכנן, ואם הוא מתכנן את הדברים כפי שהם, סימן שאלו חומרי הגלם שנצרכים לשגשוג ולהצלחה האמיתית שלנו. אנחנו חשבנו שההצלחה זה יהיה משכורת קבועה. לא, ככה לא יכולה להתפתח. משכורת קבועה תוריד אותנו ברוחניות. אבל אם צריך להתמודד עם מזכורת קטנה, לצמצם בהוצאות, ולהתלמד בהסתפקות במועט, להתפלל, כך נתקדם. הוא יודע איזה מצבים יקדמו אותנו. כן, הוא יודע איזה גובה צריכה להיות החומה להיות. הרי שברור, כדי שיקפוץ מעליה, הרי שברור מעל לכל הספק שנקבל את מה שאנו צריכים כדי לצמוח ולהשתפר, אבל פי שלעיתים יראה לנו, מנקודת המבט האנושית והמצומצמת שלנו, שזה לא הוגן או לא הגיוני. בסדר? צור כאן הפעם. ברוכים תהיו. מחר יום שלי, מחר לומדים? כרגיל. יום חמישי כמובן, יום עצמאות, אז... אבל יום רביעי לומדים. יום הזיכרון.